שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב ושבוע טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, מתחילים. 7 ימים קודם החג. בעוד 7 ימים נהיה בעיצומו של חג מתן תורתנו, חג השבועות, אילב היומה, כמה יוסף היכה בשוקה. אם לא היום הזה, מה מייחד אותנו מכל העמים? היום שיצר והקים ורומם את עם ישראל מעל כל אומה ולשון. אז באמת ברוח החג המתקרב, ושבוע הבא, יום ראשון כמובן, נהיה בעיצומו של החג, אז אני מקדים, זריזים מקדימים למצוות, ובואו נפתח יחד נקודה יקרה, נקודה מאירה, נקודה שהיא בלתי נשכחת במהותו של יום מתן תורתנו. נו, אז החלטתם כבר איזה בלינצ'ס יהיו? האם יהיה בלינצ'ס פטריות או בלינצ'ס תפוח האדמה? החלטתם כבר על הלזניה או על הפסטה, אם תהיה כזאת או תהיה אחרת? מוזר, נכון? מוזר שיושב רב בתוכנית חסידית ומדבר על לזניות ועל בלינצ'סים ועל בורקסים ומעדנים וגלידות. אבל השאלה היא לא עליי, השאלה היא על החג הזה. איך הגיע אוכל למתן תורה? חג שכולו רוחני, כולו הצלת הנפש, כולו רוממות מעל כל אומה ולשון. איך הוגגים אותו? עם אוכל, עם בלינצ'ס כזה ובלינצ'ס אחר. וזה לא רק עניין של עקרות הבית שמנסות האימהות היהודיות, שעליהן עומד החינוך היהודי, שמנסות לחדש, וגלידה שעוד לא ניסינו, ועוגה שעוד לא ניסינו, ויוגורט שעוד לא ניסינו. גם הגברים יעמדו והתפלפלו, אם בליל החג אפשר לאכול חלבי, או אין שמחה זה גם בליל החג, בבשר. ובין שלא אלו. זה מתאים לחג על הצלת הגוף. זה מתאים לחג שבו אנחנו, הם מציינים את עצם הקיום. אבל בחג שכל כולו נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, בחג שקיבלנו תורה משמיים, לדבר על אוכל. ואל תגידו לי, אל תדבר על אוכל, כי זה החג הזה. החג היחיד מכל הימים טובים בשנה, שחייבים על פי ההלכה, לא לדבר על אוכל, אלא לאכול אוכל, ואוכל טוב, זה חג השבועות. זה דבר מדהים. ישנם שתי הלכות שמדגישות את העניין הזה, שחג השבועות, מה עיקר הדרך לחגוג אותו, לחוות אותו? סעודה טובה. עוד יותר מאשר פסח, ועוד יותר מאשר סוכות. שתי הלכות. קודם כל הלכה פשוטה, שנפסקה בשולחן ערוך. הלכות שבת, אם בהלכות יום טוב. בחג השבועות אסור להתענות תענית חלום. אדם יכול להתענות תענית חלום כל יום, אפילו בשבת, חוץ מבחג השבועות. אם אדם קם בשבת בבוקר, מודאג, חלם על הילד שהוא חלום נורא, חס ושלום איזה צרה שהולכת להיות, חלם על איזה שהוא חטא חמור שהוא חטא בו, וזה מעיק לו. אז הוא יכול לנהוג כמו אלה שאומרים דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים, אבל הוא החליט שזה מעיק לו העניין הזה. והוא רוצה להתענות כדי להרגיע את עצמו, כדי לנקות את עצמו, שאם חס וחלילה איזה שהיא צרה בפתח, אז הוא משלם על זה בחטא, בתענית וגמרנו. מובא בהלכות שבת, שאדם יכול להתענות תענית חלום בשבת, כי עונג הוא לו. כל מטרת סעודת שבת היא לתת עונג. אבל האדם הזה הרי לא יתענג היום, מהצ'ונט והקוגל. כי הוא מוטרף, הוא מודאג, דעתו מטורפת עליו. מההצרה חס ושלום שהולכת להיות, שהוא ראה בחלום. אז האדם הזה מה שירגיע אותו, זה להפך דווקא להתענות. אז עונג הוא לא להתענות, אז שיתענה. עד שמגיעים לחג השבועות, וכאן אומרת הגמרא, שבעצרת לא מתענים תענית חלום. בעצרת חייבים לאכול, למה? להראות שנוח לו יום שניתנה בו תורה. מביא את זה המעריל, מביא את זה מגן אברהם, מביא את זה אדמור הזקן. להראות שנוח לו יום שניתנה בו תורה. הוא צריך להראות שהוא שמח שניתנה בו תורה. איך הוא יראה שהוא שמח? כשהוא אוכל. יפה מאוד. ואני חשבתי ששמחים בנתינת התורה, כשנשארים עוד שעה בבית הכנסת ללמוד. שמעתם? איך יהודי מראה שהוא שמח בנתינת התורה? שהוא שמח שהוא יהודי ולא גוי? כשהוא אוכל בלינצ'ס. לא, לא היה עדיף שישאר, חוץ מהתיקון בליל שבועות, שגם בצהריים, בצהרי השבועות, אחרי התפילה, יישאר עוד שעתיים בבית המדרש ללמוד, וככה הוא יראה שהוא שמח שיום שניתנה בו תורה. עוד הלכה מדהימה. הכל מודים בעצרת, דבעינן נמי לכם. אומרת הגמרא, כולם יודעים שבעצרת, בחג השבועות, יהודי חייב לכם לשמח את הגוף שלו. בכל החגים מספיק שהוא ישמח את הנשמה. בעצרת, בחג השבועות, חג השבועות, יום שניתנה בו תורה, אומרת הגמרא, הוא צריך לשמח את הגוף, שהבטן תשמח, שהחוש ההנאה, הגופני, הקולינרי, ישמח שניתנה בו תורה. עד אחד הדברים מגיעים, מה זה הכל מודים, המונח בתוך הכל מודים הזה? יש פה הלכה מדהימה שקשה להעלות אותה לדעת. יש מחלוקת בין רבי אליעזר בן הורקנוס לרבי יהושע, שני גדולי התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. איך חוגגים חג? איך נתווך, איך נהלום שני פסוקים סותרים? מצד אחד נאמר, עצרת תהיה לכם. מצד שני נאמר, עצרת להשם. אז האם חוגגים חג על ידי... על ידי להשם, שהקדוש ברוך הוא שמח, דהיינו בצורה רוחנית, או שחוגגים חג לכם כשהגוף שמח? רבי יהושע אומר, חציו להשם וחציו לכם. צריך גם וגם, שני הדברים נכונים. צריכים גם להתפלל וגם ללמוד וגם לאכול טוב. ורבי אליעזר אומר, מה פתאום? תלוי למי מדובר. אדם נמוך שלא יכול להתענג ולשמוח מדברי תורה, אדם כזה צריך ללכת הביתה ולאכול בשר ויין. אבל מי שמסוגל, בכל החגים צריך להשם אלוקכם, צריך לשבת וללמוד. והגמרא מספרת מסכת ביצה, איך שרבי אליעזר בן הורקנוס הקפיד על התלמידים שהיו מעזים לעזוב את בית המדרש בחג. היו מעזים ללכת הביתה ולשמוח עם האישה והילדים בבשר ויין. הגמרא מעריכה לספר, איך שרבי אליעזר אחרי התפילה, במקום לשחרר את החבר'ה הביתה, היה פותח ספרים, שיעור כללי, לכבוד החג, מתחיל שיעור מהלכות החג בחג. והיה מעמיק. ואחרי שעה, כשהוא כבר אמר את סדרת השאלות ומתחיל לבנות את התירוץ, היה מגלה שהשורה האחרונה מדלדלת. היה מתרוקנת, אנשים מנצלים רגע שהוא לא, ככה לא מסתכל, שהוא מעיין בספר, ובורחים הביתה לעשות קידוש, כמה אפשר? סיימנו את התפילה ב-10, יום טוב היום. הגוף רוצה לשמוח. 11, 12, בורחים. אמר רבי אליעזר, הללו בעלי חביות, אלה השאירו חביות של יין, לא יכולים להתאפק, הריח מכה להם באף. אחרי שעה, עוד שורה היה מדלדלת. ורבי אליעזר, במקום לחשוב, אולי צריכים לשחרר את התלמידים, היה כועס. היה אומר, הללו בעלי קדים, הם לא השאירו חביות גדולות כמו הקודמים, השאירו קדים בינוניים. אז התאפקו עוד שעה, אבל לא יכולים יותר להתאפק. ככה היה עוד שורה מתרוקנת, והיה עוד שורה מתרוקנת, הללו בעלי זה היה מוריד יותר ויותר. זאת אומרת שרבי אליעזר בן הורקנוס סבר להלכה, שהדרך של יהודי לחגוג חג, מי שמסוגל, זה עצרת להשם אלוקיכם. אתה שמח? איך יהודי שמח? פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, שהוא ממלא את המוח בעוד דברות, בעוד סברה, בעוד חוכמת השם. ועל זה מסיימת הגמרא ואומרת, הכל מודים בעצרת, דבעיננה מלכם. אפילו גדול הגדולים, וגדול הסקפנים, רבי אליעזר בן הורקנוס, שלא אכל ולא שתה, עד שעלה ריח אפר מפיו. רבי אליעזר בן הורקנוס, שעלה בחג של מתן תורה, אמר הקדוש ברוך הוא אליעזר בני אומר, רבי אליעזר בן הורקנוס שהוא סמל השקדנות וסמל ההתמסרות לתורה, שעזב את אבא ועזב את כל העושר והלך ומסר עצמו לדברי תורה. אפילו רבי אליעזר בן הורקנוס מודה שבחג השבועות הגוף צריך ליהנות. בלי בלינצ'ס לא קיבלנו תורה. בלי יוגורט, בלי מעדן, בלי בשר ויין, בארוחה הבשרית, התורה לא תרד מהשמיים. השמיים לא ייפתחו עוד פעם, בפעם ה-3334. וכל יהודי, לא צריכים להיות למדן, אפילו עם הארץ, כל אחד אמור לתמוע מה מקומה של הסעודה במתן תורה. מה מקומה של הארוחה בחג שהוא כל כולו קודש, וצריך לחדד. מילא בחגים האחרים, פסח, פורים, הגוף ניצל. אם הגוף ניצל, הגוף צריך לשמוח. איך אני אבטא שהקדוש ברוך הוא הציל את הגופים, הציל את החיים, שממנו הכל, לא רק התורה ממנו, אלא אפילו הפרנסה ממנו, אפילו החיים ממנו, אפילו הקיום הגשמי ממנו, אפילו הטבע ממנו. אני מבטא את זה כשאני אוכל, כשאני שותה. אבל מתן תורה, לא קיבלנו חיים. לא יצאנו מאפלה לאורה. קיבלנו איכות חיים. קיבלנו משמעות לחיים. קיבלנו את חוכמת השם שירדה מהשמיים. אז את זה לחגוג עם בלינצ'ס? מה הקשר הדברים בכלל? מה מקומה של הסעודה במתן תורה? רבותיי, אני רוצה לפתח ביחד נקודה חשובה מאין כמותה, שקשורה גם לרוממות של כל אחד מאיתנו, גם לחינוך, גם למשפחתיות, נקודה עצומה שבאמת פותחת פתח להתחיל שנה חדשה של עבודת השם בדרך אחרת לגמרי. נאמר את זה במשפט אחד. כשנהנים יחד, אפשר להתעלות יחד. כשנהנים יחד, אחר כך גם אפשר להתרומם ביחד. כן, אני יודע שזה נשמע דבר והיפוכו. כשנהנים יחד, כשהגוף נהנה, אז עבירה גוררת עבירה, אז רוצים ליהנות עוד. לא נכון. כשנהנים יחד, כשהגוף שותף לדבר מצווה, כשהגוף מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה את הטובה שלו, שהקדוש ברוך הוא לא נגדו, הקדוש ברוך הוא רוצה את הטובה שלו, אחר כך אפשר גם להגביל את הגוף ולהגיד לו, עד כאן, גם זה לטובתך, גם ההגבלות הן לטובתך. כשקודם כל נותנים לו, יש משפט בעולם השיווק שאומר, אתה רוצה להשפיע על בן אדם, תן, 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 ואחר כך תבקש. תן, 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 ואחר כך תיקח. ואותו רעיון זה גם בהתרוממות של הגוף. אם אנחנו רוצים לרומם את הגוף, לשנות את הגוף, לסחוף אותו לעבודת השם, אנחנו צריכים קודם כל לתת לו. קודם כל שהוא יבין שהקדוש ברוך הוא לא נגדו. לתת לו כמובן בגבולות ההלכה, שתהיה אכילה לשם שמיים, אכילה לשם מצווה. וכשהגוף בפנים, כשהגוף בעניין, אחר כך אפשר גם להגביל אותו ולהגיד לו עד כאן. בואו ניכנס ביחד לעומק הרעיון של מתן תורה, לפי ההשקפה החסידית. בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא ירד על ההר? מה הייתה המטרה בכלל של חג השבועות? קולות, לפידים, השמיים נפתחו, והיא ביום השלישי, ביות הבוקר. בשביל מה צריכים את כל זה? הרי התורה כבר הייתה ידועה קודם. הרי כולם ידעו מה כתוב בה. כתוב על אבות שקימו כל התורה עד שלא ניתנה. כתוב על יוסף הצדיק, הוא תבוח טבח ואכן, שהוא לא אכל עד שנשחט כהלכה. אחת הסיבות אגב, שאוכלים חלבי בחג השבועות, זה בגלל כל השאלה אם הם הקפידו על בשר בחלב, הקפידו על שחיטת נוכרים וכו' וכו'. ההלכות היו ידועות. אז מה כל הרע של מתן תורה? מה כל המהפכה של מתן תורה? בשביל מה שמהם היו צריכים להיפתח? קדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם, קחו את הספרים שהיו אצל אברהם אבינו בבית, ששם הוא כתב לעצמו את התורה לפני שניתנה, ותתחילו לקיים אותה. בשביל זה צריכים קולות וברקים ושופרות, והשור לא גאה, והציפור לא ציצה, והעולם כולו עומד ומחריש. מה הייתה המטרה של כל המופע המדהים הזה שחיבר שמיים וארץ? מוסבר בספרי חסידות נקודה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה. הוא רצה לחבר את העולם הזה אליו. המטרה של תורה ומצוות זה לאפשר לעולם הזה לעלות למעלה. הקדוש ברוך הוא יורד לכאן ואני המתחיל כדי להסיר את המחיצה בין עליונים לתחתונים. כדי ליצור מצב חדש שאפשר להשתנות. שחומר יכול להפוך לרוח. שכל אחד מאיתנו גס, נהנתן, תאוותן, מלא כבוד. ילמד להעריך רוחניות. ילמד לרצות רוחניות. ילמד לשאוף רוחניות. עד כדי כך שאפילו הגשם, אפילו הגוף יתעלה. אפילו החומר הגשמי של העולם הזה גם הוא יתעלה. המטרה של מתן תורה לא הייתה רק בשביל לצוות. בשביל לצוות הוא היה יכול להגיד, התורה שנמצאת בארון של אברהם אבינו, ועברה מן האבות אל השבטים, תקיימו אותה. אתם כבר יודעים מה כתוב שם. הוא הרי גם לא אמר הרבה, הוא בסך הכל אמר את עשרת הדיברות. המטרה של מתן תורה הייתה הרבה יותר. להפסיק את ההפרדה בין עליונים לתחתונים. לאפשר לגוף להשתנות, לחומר להשתנות. לאפשר לחומר להפוך להיות רוח. לאפשר לחומר להזדקך ולהתחיל לאהוב רוחניות. זה נשמע לנו מילים גבוהות, נכון? אבל זאת האמת. האמת היא שכמה שאנחנו לא מרוצים מעבודת השם שלנו, וכל שבוע פה בשיעור תניה, אנחנו מנסים להיות יותר מרוממים ויותר מזוכחים, וככה צריך להיות. אבל האמת היא שהחומר שלנו מתעדן. משנה לשנה, מקיום מצווה לקיום מצווה, אנחנו לא אותם אנשים שהיינו בגיל 15 וגיל 17 וגיל 18. אנחנו כן מתעדנים וכן נעשים להיות יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. זה מה שקרה במתן תורה. במתן תורה קרה שלא רק נבטל את החומר, ולא רק נזרוק את החומר, ולא רק נתגבר על החומר, אלא להפך. נלמד את היצר הרע עצמו, איכשהו להעריך קדושה. נלמד את החומריות עצמה, איכשהו להעריך קדושה, להבין שיש בידי איזשהו טעם. אני אביא לזה דוגמה. איפה, כל אחד מאיתנו יכול להרגיש אצלו התעדנות. אם נרחיב רגע את המבט, נרגיש שאנחנו שם. קראתי סיפור מאוד יפה על איזושהי אישה בארצות הברית, שהייתה שקלה מאוד הרבה. שקלה 130, 140, הגיעה למצב של סכנת חיים ממש. הרופא שראה את המשקל שלה, את הבדיקות דם, את הקולסטרול, לחץ דם, הוא אמר לה, גברתי, את לא תחתני את הילדים שלך, קשה לי לומר את זה, אבל בעלך יצאת איתם לבד לחופה. והיא רצתה לחיות, והיא אהבה את הילדים שלה, ואהבה את החיים, ורצתה עוד כמה שנים לקיים מצוות פה בעולם הזה. והחליטה החלטה נחושה שהיא מורידה חצי מהמשקל. היא אכלה איזושהי דיאטנית בבורופארק, ואמרה לגברת, אני רוצה להוריד חצי מהמשקל שלי, אני לא רוצה ניתוחים, לא רוצה קיצור קיבה, לא רוצה דברים פולשניים, אני רוצה בדרך הטבע להוריד 70 קילו. הדיאטנית התחילה לחקור אותה, פתחה גיליון, רצתה להבין האם היא מבחינה גנטית יש לה איזושהי בעיה, או שהיא פשוט אוהבת לאכול. והיא גילתה שהיא המון מברכת, מברכת בורא נפשות, ומברכת על המחיה, ומברכת בורא מיני מזונות. הרי היו יהודים גדולים, אמרו פעם על גדולי החסידות, רב נוח מצ'רנוביל, אמרו שהוא משמין מאמן יהיה איש מרבה. ממה בשרו שמן? מאמן יהיה איש מרבה. אז אמרו שיש יהודים אחרים שמשמינים מעל המחיה. מברכים הרבה פעמים על המחיה, הם משמינים מזה. אז היא פשוט השמינה מהרבה אוכל. בדיאטנית אמרה לה, תראי, את מכורה לאוכל, את רדופה לאוכל, איך תפסיקי את זה? והיא אמרה, יש לי כוח רצון, את לא מכירה אותי, אני אעשה את זה, יש לי משמעת עצמית, אני אחליט, אני אעשה את זה. טוב, הדיאטנית אמרה לה, תראי, עכשיו את נלהבת, עכשיו את בהר סיני, את כולך במצב רוח שינה יסה ונשמע, אבל זה לא ימשך עוד הרבה זמן, את תעזבי את הר סיני, את תגיעי למדבר ויתחילו הכיתורים והתלונות. אומרת הדיאטנית, אני מוכנה בתנאי אחד, שתחתמי לי על מסמך עם העתקים לעורך דין ונוטריון, שאת לא שוברת את הדיאטה עד שאת מקבלת ממני הסכמה. יבוא איזה ערב, יום חמישי בלילה, שתחזרי הביתה עצבנית, אינני יודע, בן נכשל במבחן, פיתרו אותך מהעבודה, לא הצלחת במשהו, לא הסקת מה שרצית. תרצי לפרוק את כל הכעס, את כל התסכול, לאזן את עצמך חזרה עם איזה קופסת גלידה. את לא נשברת עד שאת מרימה אליי טלפון, מבקשת ממני רשות להפסיק את הדיאטה. בסדר, חתמה. חלפה חצי שנה, מראש השנה עד שבועות, 7 חודשים, באמת הורידה 30-40 קילו. אדם חדש, התחילה לנשום, עולם מטפסת מדרגות, התחילה לחיות, יכולה להרים את הילדים, לא מתנשפת. היה מדהים. הגיע ערב שבועות, ואז הגיע הניסיון. לכל יהודי יש את הרגע שבו מגיע הניסיון. הגיע הניסיון שלה. באותה קהילה היה מנהג יפה, שכל הקהילה אוכלת יחד בבוקר חג השבועות. כל אישה, כל משפחה, מכינה מעדן מיוחד, את המעדן החביב עליה. לסעודת החג, ועוברת אישה אחת בין כל המשפחות, אוספת את כל מה שהוכן, ומביאה לבית הכנסת, ובבוקר חג השבועות אוכלים כולם ביחד. יצא באותה שנה, שהיה התור, חל התור שלה לעשות את הסיבוב הזה בין המשפחות. לרגע אחד היא חששה, להיות עם כל כך הרבה אוכל באוטו, סכנת נפשות, להכניס את עצמה לתוך קרם הענבים. אבל אז היא אמרה לעצמה, אני כבר וליבי חלל בקרבי, כבר אין לי תאווה לענייני העולם הזה. אחרי 7 חודשים של דיאטה, סוכר לא מדבר אליי. והחליטה שהיא עושה את זה. 5 בבוקר התחילה את הסיבוב, עוברת ממשפחת כהן ללוי, לישראל, עוברת ממשפחה למשפחה. מפה היא אוספת את הגלידה, ומפה את העוגה, ומפה את הפסטה, ומפה את הלזניה, ופה את היוגורט, ופה את הדג, ופה את הזה. וממלאת את כל האוטו מלמעלה עד למטה. ומתחילה להתקדם לכיוון בית הכנסת. והם מגיעים 7-8 בבוקר, הפקקים של הבוקר, והיא לא מצליחה להתקדם, וככה הדרך הולכת לאט, ויש לה זמן לחשוב וזמן לנשום, והריחות מכים לה באף. היא יושבת בתוך קונדטוריה, היא יושבת בתוך קייטרינג, היא יושבת בתוך מסעדה חלבית, איך אפשר לשבת ליד זה, ולחשוב על אלוקות? היא מרגישה שהיא עוד רגע מניחה את היד, וחופנת איזושהי עוגת אוכמניות, אבל היא זוכרת את התנאי שלה, היא חתמה לעורך דין ונוטריון, שהיא לא עושה את זה, שהיא מתקשרת לאותה דיאטנית. מתקשרת אליה ואומרת לה, את לא מבינה בפני מה אני עומדת פה, ואל תביאנו לידי ניסיון, הראש שלי מסוחרר. מדיאטנית, מתחילה לתת לה נאום, אם את שוברת את זה עכשיו, את תשברי את חצי שנה של דיאטה שלא תעזי, תכניסי איזה פלח חס על הפה, איזה פלח כוסברה, אני לא יודע מה, שיוציא לך את הטעם מהעולם הזה. והיא אומרת הדיאטנית, על מה את מדברת חס הכוסברה, את יודעת ליד מה אני יושבת פה. נתקע את הטלפון. ועוד רגע היא מתנפלת על איזושהי קופסת גלידה ועושה ממנה גל של עצמות. ואז פתאום בשנייה האחרונה עולה לרעיון, היא עוצרת ליד המקולת. היא רצה למקרר בקצה המקולת, המקרר של הבשר. פותחת קופסקית נקניק, מברכת שהכל נהיה בדברו. בולעת פרוסת נקניק. ובאותו רגע, כל הניסיון הזה נעלם כלא היה. כמו הנהר שהשטן שם לפני אברהם אבינו בדרך להקידה, שהשטן פשוט הנהר פשוט נעלם כשאברהם אבינו דילג מעליו. כל המכונית הזאת מלאת חלבי לא דיברה אליה. כי ידעה שהיא אכלה נקניק. היא עכשיו 6 שעות לא יכולה לגעת בשום דבר. אז הזדקחנו או לא הזדקחנו? השתננו או לא השתננו? תורה ומצוות פעל בנו משהו או לא פעל בנו משהו? הרעיון העמוק של מתן תורה מוסבר בספרי חסידות. הוא לא רק להכניע את הגוף, הוא לא רק להזניח את הגוף, הוא לא רק ללמד עצמנו לחיות בלי חומר, אלא בשביל זה הקדוש ברוך הוא לא צריך לרדת לעולם. בשביל זה הוא יכול להגיד, לא, 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 וגמרנו. הקדוש ברוך הוא ירד לעולם, בשביל להסיר את המכסה בינו ובין העולם. בשביל לאפשר לעולם להתרומם. לאפשר לנפש הבאמית, ללמוד קצת טעמה של קדושה. לאפשר לתאוות האכילה, לתאוות השתייה, להעריך קצת קדושה. ואפילו הגוף החומרי, אפילו החומר הגס שבעולם, אפילו הוא משתנה. התורה כהרגלה רומזת על זה באות אחת. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה לבבך? למה שני ביתים? בכל לבך. כשבאו המלאכים לאברהם אבינו, הוא אמר להם, וסעדו לבכם, לא וסעדו לבבכם. למה בכל לבבך? אומרת הגמרא, בשני יצרים, ביצר טוב וביצר רע. יהודי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם עם יצר הרע. מה פשט? הוא צריך לרומם גם את היצר הרע שלו. הוא צריך ללמד את היצר הרע שהקדוש ברוך הוא טוב. יצר הרע, מה אתה רוצה? אתה רוצה ליהנות מהעולם הזה. הרי אין לך משהו נגד הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה ליהנות. לפחות לא היצר הרע של שלוש קליפות הטמאות, כמו שכתוב בתניה, אלא היצר הרע של קליפת נוגה. היצר הרע הבסיסי, שעליו דיברנו בשיעורים כל שבוע. היצר הרע הבסיסי מה הוא? הוא חומר. החומר הוא לא רע. החומר רוצה ליהנות, רוצה את עצמו, רוצה לחיות, רוצה להרגיש את עצמו, רוצה להיות דומיננטי. את החומר הזה אפשר ללמד, אתה רוצה ליהנות? אתה יודע כמה שהתורה טובה? כמה שהתורה מתוקה? אתה יודע כמה שלעשות את רצון השם זה ממלא משמעות, זה ממלא עונג? אתה יודע שלעשות את רצון השם זה ייתן משפחה יפה, זה ייתן ילדים, זה ייתן לך נחת, בוודאי זה ייתן לך עולם הבא. עולם הבא בעולם הזה, עולם הבא בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא ירד פה לעולם, לא רק כדי שננצח את הגוף, אלא כדי שנרומם את הגוף. שנביא לו אפילו את האויב, כדי שנלמד גם את האויב איזשהו טעם של קדושה. איך מלמדים את האויב? איך בכלל מלמדים מישהו משהו? תן, 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 אחר כך כך. קודם כל תן לו. וכשאתה נותן לו מה הכוונה, אתה בעצם אומר לגוף, קדוש ברוך הוא אוהב אותך. קדוש ברוך הוא רוצה אותך. אין לו שום דבר נגדך. להפך, הדבר, קדוש הזה, הדבר הכי טוב שתוכל לתת לעצמך. במילא אם אתה רוצה להראות שאתה שמח שניתנה התורה, אתה מבין את משמעותה של מתן תורה, אתה עוזב את בית המדרש והולך הביתה. אתה מהנה את הגוף שלך. אתה סועד עם המשפחה שלך. אתה מזמין אורחים. אתה מרומם את העולם, אתה משנה את העולם. ככה העולם עצמו מבין שאלוקות זה טוב. אם אלוקות זה טוב, אז מחר כשתבוא שבת, ואני אגיד לגוף שלי לעצור ולהפסיק, להפסיק לעבוד, הוא כבר לא כל כך יחס. כי הוא יודע שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתו, ולהפך, הוא כבר יחכה. מתי יבוא שוב חג השבועות, ששוב אני אקבל את האוכל הזה. כמו אנטונינוס ששאל את רבי, וואו, אם הצ'ון שלכם כל כך טוב, מה עוד אצלכם כל כך טוב? ככה גם הגוף. אם אתה שמח שניתנה התורה, להפך תעזוב את בית המדרש. ותביא את כל החוכמה של בית המדרש, את כל הקדושה של בית המדרש, את כל ההתרוממות של בית המדרש. תביא אותה לגוף שלך. לחומר שלך, לילדים שלך, למשפחה שלך, תקרב אותם, תחבר אותם לתוך כל הטוב הזה. איך זה יקרה? קודם כל תן, קודם כל תקרב, קודם כל תאהב, קודם כל תחיה ביחד, ואחר כך גם תוכל לדרוש. והמסר הזה הוא מסר כל כך גדול. רבו ישי, כל אחד מאיתנו יודע צדיק נפש בהמתו, גם לעצמו וגם לאחרים. אסור לדכא את הגוף. אסור לדכא את הצרכים הטבעיים שלנו. הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה בשביל לדכא את היצרים הטבעיים של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן תורה להפך, בשביל להזמין את היצרים הטבעיים של האדם להיכנס לעולם של קדושה. בשביל לחשוף את היצרים הטבעיים של אדם לעולם של קדושה. איך מתחילים? מתחילים מזה שאנחנו מספקים ליצר את הצורך הטבעי שלו. כמובן לא באופן של מותרות, ולא באופן של נהנתנות, ולא באופן של לסבוא ולאכול כמו בעל חיים. בוודאי שלא. בוודאי לא להפריס, לא להיות פרס, ודאי שלא. אבל כשהדברים נעשים לשם שמיים, ובמידה מעוגנת של שמחת שבת ויום טוב, אז אנחנו משדרים לגוף, אנחנו מזמינים את הגוף לתוך הסעודה. ואחר כך אפשר להגביל, אפשר להגיד לו עד כאן, והוא כבר יודע שגם זה במצוות השם. ולאט לאט האדם מתרומם לרמה כזו, שכבר החשיבה הטבעית שלו, של הגוף עצמו, היא חשיבה מרוממת, היא חשיבה נעלית. ואני אביא לזה דוגמה מיוחדת במינה, רק בשביל הסיפור הזה. כדאי כל השיעור הזה. הייתה אישה בארצות הברית, אישה בברוקלין, שעברה משבר קשה בבית, והילד עזב את הבית. הילד טרק את הדלת, כעס על אמא, לא חוזר יותר. לחרדתה היא קצת ברירה אצל חברים, שכר לעצמו עם כמה חבר'ה בגיל שלו, בני 17-18, שכרו איזה בייסמנט במנהטן, שם גרים בין אנשי העולם, והאימא מתהפכת בלילות. אין לה ימים ואין לה לילה. מה הבן שלה אוכל? מה הבן שלה שותה? איך הוא משלם שכר דירה? איך הוא, מתי הוא הולך לישון? מתי הוא קם? מי החברים שלו? עם מי הוא מתרועע? איך הוא ממלא את עצמו? המחשבות, היא לא עמדה בחרדות, היא לא עמדה בבעלה, והיא החליטה שהיא הולכת לרבי מלובביץ', לבקש ברכה, לבקש היצעה. מה עליה לעשות עכשיו? לשכוח ממנו, להדחיק את המחשבות האלה, לדכא אותן, להתפלל עליו, להגיד פרקטילים, לנסוע לארץ, לעמוד יד הכותל. מה היא צריכה לעשות? היא הלכה לפגישה אצל הרבי מלובביץ', ופרסה, פרקה את הלב, פרצה בבכי, וסיפרה כל מה שקורה אצלם בבית. נשארו עוד 3-4 ילדים אחריו, מי יודע מה הילדים חושבים, מה הילדים מבינים מהמצב, מה הם ילמדו ממנו, התחילו לשאול שאלות, איפה מוישי נמצא, מה הוא לומד, מה הוא עושה. הרבי נתן לה תשובה שלכאורה לא הייתה שייכת לעניין בכלל. הרבי אמר לה, תשקיע בשולחן שבת. לא דיבר לילד הזה בכלל. תשקיע בשולחן שבת, תהפכית שולחן שבת לחוויה הכי חשובה אצלך בבית. היא לא הבינה איך זה קשור לילד ההוא, שלא שומר שבת ולא מניח תפילין ולא צם ביום כיפור. אבל בסדר, חסיד לא שואל שאלות, אמרו לה, אז היא עושה. ביום ראשון היא שאלה כל אחד מהילדים, מה הוא הכי רוצה לאכול בשבת? ביום ראשון, מה הוא הכי רוצה לאכול בשבת? נו, 3 ילדים קטנים. זה רצה גלידה, וזה רצה עוגה, וזה רצה, אני לא יודע מה. וזה רצה שניצל וצ'יפס. בסדר, היא רושמת. ביום רביעי, אבא עוזב את העבודה יותר מוקדם, הולך עם חבר לבית הכנסת, ויושבים ומכינים איזה וורט לשבת. שיחה, זה דרוש, זה סיפור, שיהיה צורה לשולחן שבת. יום שישי בצהריים, ההכנה הכי חשובה. אבא הולך לנוח 20 דקות, חצי שעה לפני שבת, כדי לבוא ערני לשולחן. ליל שבת חוזרים מבית הכנסת, אבא חוזר עם 3 הילדים. חתונה. איזה מראה, 20 שנה שולחן שבת לא נראה ככה. מפה יפה. מפיות מתאימות. ליד כל ילד מחכה המנה שהוא הזמין, עם כרטיס ברכה מאבא ואמא, אוהבים אותך, שבת שלום, אבא ואמא. מתיישבים לשולחן, שכינה ביניהם. מה זה מראה גן עדן? אבא לא נרדם, אמא לא צועקת. כרגיל, הילד האמצעי שפך את כל הכוס יין, את כל הגביע עם היין על המפה, מלבנה היא הפכה להיות אדומה, אם יהיו חתיכם כלבנים, ולהפך. אמא לא כועסת, אמא מביאה מפית, ואומרת, לא קרה שום דבר, זה קורה לכל אחד. ומגיע שולחן שבת. אבא יושב, מוציא את הדפי קשר של הילדים, עובר עליהם, מגלל את הדהמתו, שכל ילד לומד בכיתה אחרת, שלכל ילד יש מלמד משלו, לכל ילד יש קצב וספק משלו, זה לומד משנה, זה לומד גמרא, זה לומד חומש, זה חומש עם רשי, זה חומש בלי רשי. יושב, מתעניין, מספר מעצמו, אומר וורט. אחרי שעתיים, ילדים הסתכלו אחד על השני, מה היה פה היום? זה היה אמיתי או היה חלום? נו, אמרו, בסדר, יעבור להם, אולי איזה יום נישואין, יום הולדת של מישהו, יעבור להם. בשבת הבא עוד פעם אותו דבר, אמא מכינה לכל ילד מה שהוא אוהב. אבא מכין וורט, אבא נח ביום שישי. בשולחן שבת, אבא רגוע, אמא סבלנית, אבא מקשיב, הפעם הוא כבר מעודכן, הוא זוכר משבוע שעבר, באיזה כיתה כל ילד נמצא, מה שם המלמד שלו, הוא מתעניין, הוא שואל, הוא מספר, חוויות שהיו לו השבוע. ככה זה נמשך שבת אחרי שבת. אחרי 4 שבתות, חלף חודש, הילד הזה מתקשר לשאול מה נשמע, להגיד שהוא חי. לא שהתעניינו בו ולא שיבואו לבקר אותו, רק פעם בחודש היה לו סיכום עם ההורים, שהוא מתקשר להגיד, אני קיים בעולם הזה, אני הולך על 2. הוא מתקשר, והבן השני מרים לו את הטלפון. אומר לו, מוישי, אל תשאל מה קרה, קרה נס. אבא ואמא התחילו לאהוב אותנו. מה פשוט התחילו לאהוב אותנו? שולחן שבת. נהיה כמו חתונה כל שבת מחדש. אמא רגועה, ואבא סבלני, והם דואגים לנו, ומתעניינים בנו, ושואלים עלינו, ומנגנים ביחד. ובשבת האחרונה אפילו אבא לקח 2 ילדים על הכתפיים, ויצא איתם בריקוד באמצע הסעודה. מוישי שומע את זה ונהיה לו רע על הלב. לא כיף לו לישון לבד במנהטן, ב2:30 בלילה, בין פשפשים, שם באיזה מרטף, באיזה מרטף מלוכלך, שהוא שכר שם בכמה מאות דולרים. הוא אומר, אני אבוא רק בשביל לראות. רק בשביל לראות ולהבין מה הם זוממים. הוא בא, והוא מסתכל, ואחרי הסעודה הוא קם והולך, לא נשאר, ואבא לא אומר לו שום דבר, ולא שואל איך באת ואיך אתה הולך. באת, היית בשעת מצווה, דבר גדול מאוד. והוא בא גם בשבת הבאה, וגם בשבת אחריה, עד שהוא חזר. זה מה שחג השבועות מלמד אותנו. אתה רוצה להראות שאתה שמח שניתנה תורה? התורה אבל ניתנה בעולם הזה, היא לא ניתנה בעליונים. בשביל מה התורה ניתנה בעולם הזה? כדי להגיע לגוף. להגיע בכל לבוב חושי, גם היצר הרע ילמד שאלוקות היא טוב. שגם היצר הרע איכשהו קצת יתעדן, קצת יזדקח, קצת יתרומם, קצת יתעניין בקדושה. יגיד, תשמע, אולי לקדוש ברוך הוא גם יש לי מה לומר, גם יש מה לומר בשבילי. איך רותמים, איך מזמינים, תן ואחר כך תבקש. תן ואחר כך תדרוש. וזה בכלל בחיים. צריך להיות אבא שמח, צריך להיות אמא שמחה, צריך שיהיה בבית אווירה. אני עכשיו דיברתי עם איזשהו, אחד המומחים הכי גדולים בדור הזה, למה שנקרא ביטוי שהוא מאוד לא מתאים, לא רוצה אפילו להשתמש בו כביטוי, לנוער שלא הצליח בישיבות, והוא הקים ישיבה שהיא לא מן המניין, ישיבה קצת שונה עם לימודי מקצוע, ושאלתי אותו, מה הלקח שלך מכל כך הרבה שנים? הוא עכשיו הקים גם מוסד כזה לבנות. שאלתי אותו, מה הלקח שלך? אתה כבר מכיר גם בנים וגם בנות, אתה מכיר את כל סוגי ההפרעות. איך מצילים, איך משנים? הוא אמר לי שתי מילים, חוויה יהודית, שבבית תהיה חוויה יהודית, בית שמח, בית שיש בו ניגון בליל שבת, ובית שאבא יוצא בריקוד עם הילדים בליל שבת, ובית שאבא מתעניין בילדים, ובית שלא משנה אם יש כסף או אין כסף, לא פורקים את זה על הילדים, מנסים כמה שאפשר להיות בשבילם, ולהרים אותם, ולחבק אותם, ולהראות להם את החביבות שלהם. כשנהנים, אפשר גם אחר כך להתעלות, אפשר גם אחר כך לדרוש. במילא אומרת לך התורה, אם אתה מבין בשביל מה ניתנה תורה, תורה ניתנה בעולם הזה, התורה לא נשארה למעלה, ניתנה בעולם הזה. אני אסיים. סוף סוף יבוא יהודי ויגיד, אבל יצר הרע משתנה, אני לא מרגיש שהוא משתנה, הוא משתנה, הוא מתקדם. אז נסיים בוורט נפלא, בוורט מיוחד במינו. התורה מאוד אוהבת חמורים. משום מה, כל פעם שמישהו רוכב לאיזשהו מקום, הוא רוכב על חמור. אברהם אבינו לעקידה, הולך עם החמור. משה רבינו לגאול את עם ישראל, הולך עם החמור. הולך למצרים, הולך עם החמור. משיח צדקנו! אני ורוכב על חמור, כבר מחכים לו שיבוא כבר, אני ורוכב על חמור. וכל אחד שואל את עצמו, מה לנו ולחמורים? חמור הוא הנחות מבעלי החיים, אפילו בשם שלו זה נמצא. חמור מלשון חומר, כולו חומר, אין בו רוח, אין בו שכל. מה חמור? חמור זה בעל חיים איתי, גמלוני, שכר חמור גרם, ששמים עליו והוא מטפס. הוא לא אציל כמו הסוס. הוא לא מתאים למסעות ארוכים כמו הגמל. אז מה פתאום חמור? מישהו פעם אמר לי, למה משיח לא מגיע? כי הוא רוכב על חמור. אגב, הגמרא אומרת, שבור מלכה אמר את זה, נו. מה אתה נותנים לו חמור? החמור לא מתקדם. שיבוא על חללית, שיבוא על לינקולן, שיבוא על מרצדס, מה פתאום חמור? יותר מזה, מאוד מעניין. אם נשים לב, המעמד של החמור משתדרג מסיבוב לסיבוב. אברהם אבינו רק מניח את האש והעצים על החמור, אבל הוא ויצחק הולכים ברגל. משה רבינו, וירכיבם על החמור, הוא כבר מניח את אשתו ובניו על החמור, אבל הוא בעצמו הולך ברגל. אז החמור השתדרג, כבר לא האש והעצים, אלא הרבנית, הרבנית ציפורה, אבל לא משה רבינו בעצמו. משיח, אני ורוכב על חמור, הוא עצמו יבוא על החמור. החמור יהיה הכלי למלך המשיח עצמו. מה פשט בזה? אז למה חמור, ומה זה השדרוג במעמד החמור? אז רבי מלובביץ' פעם בשיחה מיוחדת במינה, ביאר את הדברים כך. חמור זה מלשון חומר. כל תפקידו של יהודי זה לרכב על החמור. לא לזרוק את החמור מחוץ לגדר, זה לרכב על החמור, לבוא עם החמור עצמו לקדושה. לרתום את הרוע שבו, את הבעיה שבו, אותם עצמו, את החולשות שבו, אותם עצמם, את האני שלו, את האגו שלו, אותו עצמו להביא לקדושה. ובאה התורה ואומרת לך, שתדע לך שהחומר מזדקח. אצל אברהם אבינו בתחילת התהליך, זה עוד היה לפני 2,000 תורה, 2,000 של תוהו ראשונות, העולם עוד לא היה כלי לקדושה. המקסימום שהיה אפשר להשתמש בחומר. זה לשים עליו את האש והעצים, לשים את הנערים, הוא לא יכול לקחת לא את אברהם ולא את יצחק. היו צריכים לכבוש את החמור בכוח, רק שלא יפריע. זה המקסימום שאפשר, לכבוש את החמור. אצל משה רבינו מתחילים 2,000 תורה, כבר החמור עולה בדרגה. הוא כבר יכול להיות כלי לסיוע לקדושה. עוד לא למשה רבינו עצמו, אבל לרבנית ולילדים לסיוע, אפשר להסתייע בחמור. אפשר לקחת כסף ולהסתייע בו לקדושה. הכסף יישאר כסף, אבל אפשר להסתייע בו לקדושה. עד שיבוא משיח וירכב על החמור. משיח יהפוך את העולם בכוח החומריס. המונחים של העולם עצמם, הכסף, הבעמיות, האנוכיות עצמם, יגידו שהטוב האמיתי זה אלוקות. תם הוא ראו כי טוב השם. הערכים של העולם עצמם יגידו, אתם רוצים טוב, לכו לקדוש ברוך הוא. אתם רוצים טוב, לכו לתורה ומצוות. כל העולם כולו, כי מציון, והלכו גויים לאורך. כל העולם כולו יבוא לירושלים לחפש קדושה. אפילו העולם יבין שקדושה זה הדבר הטוב ביותר. במילא אומרת לנו התורה, וזה הוורד של מתן תורה. אנחנו לא באים לקדוש ברוך הוא לבד עם הנפש. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא עם הגוף. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא עם הילדים. באים לקדוש ברוך הוא עם המשפחה. באים לקדוש ברוך הוא עם השכנים. עם הכל אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת שמסיבוב לסיבוב, כשבהתחלה נותנים ואחר כך מגבילים, הן בסור מרע והן בעשה טוב, אנחנו מתעלים ומתרוממים, ועוד רגע, כבר זוכים לראות איך שאת השלמות של בירור החומר, אני ורוכב על חמור בגאולה האמיתית והשלמה, הרי הכל התחיל במתן תורה, ונזכה כבר לראות שוב את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי פשוטו ממש, יישר כוח, הוא כמו שהרבי היה מאחל, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.